שלום לצופים. היום ובפינות הבאות נעסוק בעזרת השם בהלכות הפסח, כמו שכתוב, משה תיקן להם לישראל 30 יום קודם הפסח, עוסקים בהלכות פסח, ובפרט חג הפסח זקוק ל-30 יום, כיוון שהלכותיו מרובות. לגבי שבועות ועוד חגים אחרים, יש דעות שאפשר להסתפק בזמן פחות, אבל בהלכות פסח בוודאי, שמלבד הלכות יום טוב שיש לנו בחג הפסח, נוסף לנו כל ענייני החמץ, הכשרת הבית, הזהירות בחמץ, שהן הלכות משמעותיות. הערכות לקראת חג הפסח צריכה להיות הרבה זמן קודם לפסח, ובעצם כל השנה כולה. הרי הקדוש זיכרונו לברכה, היה אומר שמי שיהיה זהיר בפסח לאורך כל השנה, מובטח לו שלא ייכשל בחג הפסח בחמץ. והסיבה היא שיש מקומות שאיננו מעלים על דעתנו לנקותם אפילו לפסח. כי הדעת והסבירות אומרת שמסתום משם לא נכנס חמץ. אבל אם אדם לא זהיר במשך כל השנה, אז חמץ מגיע גם למקומות שהוא לא חושב עליהם, ולפעמים דווקא בפסח, האדם בדיוק נקלע למקומות האלה, בדיוק לאותו ארון גבוה, או לאיזה פינה במחסן שהוא אף פעם לא נכנס אליה, כי דווקא אז הוא רוצה לחפש משהו לחג פסח. ולכן, יש מקומות שצריכים להיות בתת מודע, ככה לדעתי, שבמשך כל השנה לא נכנסים אליהם חמץ. יש משפחות שמקפידות, שהם מקו המסדרון והחדרים, במשך כל השנה לא אוכלים בחדרים, לא דברים חמצים ולא דברים לא חמצים, אז מראש הם עושים את זה, גם אם נכנס פעם בטעות או משהו שבא אורחים, אבל יודעים שלא נכנסים בדרך כלל במשך השנה, לא נכנס לשם חמץ, לכן הניקיון הוא הרבה יותר קל ויותר, נקרא ניקיון אביב, או ניקיון הבית פעם בשנה כי צריך, לעומת מקומות כמו המטבח וכדומה, שבהם, אז זה מקומות שוודאי נכנס לשם חמץ, וההשקעה היא הרבה יותר גדולה. חדר שנוקה, חדר של ילדים או משהו כזה, או חדר שינה של הורים שנוקה, ולא נכנס לשם חמץ במשך 3 ימים, יש דעות שבעצם זה חזקה, זה חזקה שהחדר הזה נקי מחמץ, נקי מחמץ לחלוטין, והחזקה הזאת תופסת, שבעצם אנחנו נראה בהמשך איזה דברים משמעותיים, לדוגמה בבדיקת חמץ, ששם אפשר יותר להקל, אבל מכל מקום צריך שעקרות הבית יתחילו לאט לאט כבר הרבה זמן קודם הפסח, לנקות דברים, אם הם רוצות דברים שלא קשורים לה דווקא לפסח, כמו מסילות בחלונות, וכדומה, הרבה זמן קודם, אבל כדי שישאר כוח אחר כך לדברים הקשים באמת, המטבח, ששם צריך להשקיע את מיטב הניקיון, וודאי שם הדברים שלא רק שאסור שיהיה חמץ, אלא יש חשש יותר מזה שחמץ אפשר לגעת בו במהלך חג הפסח ולהכניס אותו לפה בטעות, וכדומה. יש יוזמה שראיתי אותה לא מזמן, שאנשים ממליצים, כיוון שלא יודעים מה לעשות עם כל משלוחי המנות, עם כל משלוחי המנות שנשארים מפורים, שמצד שהכמויות גדולות של ממתקים, וגם חמץ רגיל שהוא לא ממתקים שאפשר לאכול אותו, אז אני שמעתי על 2 יוזמות. היוזמה הראשונה הייתה, פשוט לקחת את החמץ הזה ולהביא אותו לאיזה ארגון שמוכר את החמץ, ואחרי הפסח מביא את החמץ הזה לנזקקים. ואף שאנחנו מחמירים שלא למכור חמץ בעין, פה זה אנשים שאין להם מה לאכול, אנשים שאולי לא יהיה להם מה לאכול גם אחרי הפסח, אז יש מקום יותר להקל, לתת לארגונים האלה בלב שלם, בנפש חפצה, והארגונים האלה מוכרים את החמץ הזה, ואז לאחר הפסח אפשר להשתמש לתת אותו לנזקקים. דבר נוסף ששמעתי בזמן האחרון, שיש אנשים ששולחים משלוחי מנות כשרים לפסח. אדם רוצה לתת לחבר שלו, נותן או קופסאות שימורים, או ממתקים למיניהם שקשרים לפסח, או לאכול הפחות לאוכלי קטניות, שאפשר להשאיר את זה עד לאחר פסח. ובעצם פותרים את הבעיה של הכמויות הגדולות האלה. יש פה אצלנו בדרך כלל במקומות שעוברים במחסומים של חיילים וכדומה, הרבה אנשים עושים את כל המשלוח מנות, ופשוט בחודש שאחרי פורים עד פסח מחלקים אותו לחיילי צהל בכל מקום שהם. מכל מקום, אינני מזלזל בעבודה של המנקים לפסח ואלה שמשקיעים את כל מרצם, כל מי שמשקיע לקראת חג הפסח, הקדוש ברוך הוא רואה את העמל וההגיעה שאנשים שומרים על המנהג של לנקות בכל מקום, הזהירות הגדולה בחמץ, ובעזרת השם האנשים האלה לא ייכשלו חס ושלום באיסור חמץ. כמו שאמרנו, שערי כותב שמי שזהר בפסח כל השנה לא ייכשל במשך כל השנה. דבר אמור כמובן כמו ספרים לדוגמה. אנשים צריכים להתרגל, קשה מאוד לנקות אחר כך ספרים לקראת פסח. מנקים את הספרייה מאבק, מלכלוך פה ושם. אנשים צריכים, זה אחת הדוגמאות, שבעצם אם בן אדם מתרגל שהוא לא נוגע בספר בידיים לא נקיות, וכך מחנך את בניו ואת בני ביתו. אז יש כמובן ספרים שאין ברירה, מביאים אותם לשולחן, כמו סידור, כמו ספר, לא שומרים ממנו דבר תורה בשבת על השולחן, או כאלה דברים. אז את הספרים האלה, צריך ניקיון יותר מדוקדק, לעבור דף-דף, לנער טוב-טוב, בפרט ספרים שבהם ידוע שהוא ישתמש במהלך הפסח, שם יש יותר להיזהר ונקות אותם. אבל בסופו של דבר, כאשר בן אדם נזהר במשך כל השנה, הניקיון לקראת הפסח הוא הרבה יותר קל מאשר אדם שלא נזהר במשך כל השנה כולה. שלום ולהתראות.